טוב, שלום לכולם. אנחנו מתקדמים, אנחנו שיעור בסוגיה הזאת, שיעור רביעי כבר? נראה לי רביעי. שיעור, מה? חמישי. טוב, שיעור חמישי. בכל אופן, אנחנו התחלנו פעם קודמת, סוגיית זרע אדם זרע בהמה, זוכרים? אם אני רגע אחזור על העקרונות, מה בעצם ראינו? ראינו, ממש בקיצור, ראינו שיש שני סוגי קדושות, שני סוגי רוחניויות. יש רוחניות, רוחניות שהיא רוחניות נבדלת, שהיא, המעלה שלה שהיא נבדלת מן הגוף, מהחומר, מגבולות, זמן מקום, מעולם הזה. וזאת הרוחניות שהיא שייכת לעולם שנקרא גן עדן. לעומת זאת, יש רוחניות שהיא רוחניות מתגלה. הרוחניות המתגלה עניינה להתגלות בעולם שלנו, בעולם המוגבל, זמן מקום, חומר, גוף וכו'. והרוחניות... הנבדלת נקראת קודש הנבדל מן החול, הרוחניות המתגלה נקראת קודש בחול. חול הכוונה, כל משהו מוגבל, זמן, מקום, גוף וכו'. והחידוש הגדול של עולמנו, אני אומר רק את העקרונות, לא כל מה שדיברנו פה, החידוש הגדול של עולמנו זה לגלות את הקודש בחול. כלומר, החול נברא בעולם לא כדי להיות מעכב לקודש, אלא החול נברא בעולם כדי שהקודש יתגלה דרכו וירומם אותו. בחינת לעובדו בכל לבביך בשני יצריך, ביצר הטוב ובצד הטוב שביצר הרע. לבביך שני ביתים, לא כתוב בכל לבך, בכל לבביך, כמו שחזל דרשו. טוב, אז אם כן, עיקרון ראשון, שאנחנו מאמינים בו, שהחול הוא לא אויב, בעולם הזה החול הוא לא אויב, אלא החול הוא בעצם התשתית המעשית, החומרית, שבתוכה צריך הקודש להתגלות בעולמנו. יסוד א', יסוד ב', שהקודש שבחול שלנו אנחנו מדברים, הוא לא קודש בחול ברמת האדם הפרטי, אלא הוא קודש בחול ברמת אומה, לשון הרב מהלך האידאות, אידאה האלוקית בתוך האידאה הלאומית. וכדי שזה יופיע, הקדוש ברוך הוא ברא עם וברא ארץ, שהעם הזה זו התכונה שלו, והארץ הזאת זו התכונה שלו, וכמובן כדי שיתגלה, אז יש גם תורה, עם ארץ תורה, שהיא בעצם המתכון, לא יפה להשתמש בתורה כמתכון, אבל בהקשר הזה, שהיא בעצם המתכון הבלעדי, היחידי והבלעדי, לגלות את הקודש שבחול ברמת עם. שזה עם ישראל בארצו על פי תורתו. יסוד שני. יסוד שלישי, עד לכאן התיאוריה, עד לכאן האידיאל. יסוד שלישי, וכאן זה מתחיל להסתבך, הדרך שהקודש שבחול הלאומי שלנו צריך להתגלות, הוא דרך המסלול שנקרא זרע אדם זרע בהמה, זרע בהמה לחוד, זרע אדם לחוד. כפי שנאמר בירמיהו, שוב נחזור אם אפשר למקור 7, עמודה אמצעית למטה. סדר הגאולה ותחיית האומה בארץ ישראל צריך ללכת על פי סדרי הנבואה, אורות התחייה פרק י"ט, של וזרעתי את בית ישראל ואת בית יהודה, זרע אדם וזרע בהמה, ירמיהו ל"א, ודורשת הגמרא חולין ו', זרע אדם לחוד וזרע בהמה לחוד. מזה שכתוב פעמיים, כתובה פעמיים המילה זרע, זרע אדם וזרע בהמה, ולא כתוב זרע אדם ובהמה, אז למדו חכם בגמרא שיש זרע בהמה לחוד וזרע אדם לחוד, ותהליך הגאולה שלנו הוא תהליך של זריעה, שכזרע בהתחלה הוא יהיה מתחת לפני הקרקע, זה יהיה נסתר ולא גלוי, לאט לאט ינבט ויצמח עד שיתגלה מעל פני הקרקע, והתהליך הזה כולל בעצם שני חלקים עיקריים, חלק אחד נקרא זרע בהמה, חלק שני נקרא זרע אדם, ובהמשך נראה יותר שזרע בהמה קודם לזרע אדם. והיות וכתוב פעמיים זרע, אם כן שני הזרעים האלה צריכים להיות לחוד, באופן יחסי לחוד. טוב, מה עשינו פעם שעברה? פעם שעברה התחלנו להגדיר את המושגים. מה זה זרע בהמה, זרע אדם, על פי מקור 8 בדף שלנו. וסיכום קצר של מה שראינו. זרע בהמה זה כל מה, הגדרות חשובות מאוד, זה כל מה שהוא בתודעה ובבחירה, הוא מממד, הוא יוצא אל הפועל מממד אנושי, הוא נובע ממד אנושי או בהמי. לא רק מה שהוא נובע מהנפש הבהמית של האדם, גם מה שנובע מהממד האנושי שבאדם. זה יקרה זרע בהמה. ולכן, כמו שאמרנו פעם קודמת, אם אתה שואל רמטכ"ל צה"ל, לא מתכוון לפלוני, אלמוני, עקרונית, תגיד למה אתה מוסר את הנפש שלך, את החיים שלך, את המשפחה שלך וכו', על ביטחון המדינה, אז הוא יכול לענות תשובה אחת שזה זרע בהמה נמוך, כי יש לי משכורת טובה. טוב, לא יודע כמה רמטכ"ל מרוויח. נגיד, כי יש לי כבוד. טוב, זה גם, זה בימים ממש. הלאה, אנושי, מה זאת אומרת? יש פה עם, חי בארץ, במדינה ריבונית, יש פה אויבים, צריך לדאוג לביטחון, יש לנו אחריות לאומית, מה זאת אומרת? אחרי מצאו למחמה, אתם תשבו פה? ברור. יפה, זאת ספרה אנושית ישרה. צריך להגן על ביטחון המדינה, וכולנו אמורים להיות שותפים בהגנה הזאת. ברור. זה תשובה אנושית, זה לא תשובה בהמית של כסף וכבוד. זו תשובה אנושית חברתית, נכון. אומר הרב, זה עדיין יקרה זרע בהמה. למה? כי מה יקרה זרע אדם? זרע אדם יקרה רק משהו נובע בתודעה ובחירה ממקור אלוקי. למה אתה רמטכ"ל? אני רמטכ"ל כי הקדוש ברוך הוא ברא עולם, ומרכזו אדם, מרכזו ישראל, ועם ישראל בארצו וגאולתו, והעם הזה בארצו וגאולתו צריך להביא לגאולת העולם, וכדי שהוא יכול להביא את גאולת העולם, ואת היד האלוקי לעולם, אז מילא צריך להשמיד את האויבים, שהם קיר ברזל, וכל מה שדיברנו פה שנה שעברה, שנה שלמה. וכו'. זה כבר ממד אלוקי. עכשיו, זה לא סמנטיקה מה אני יודע לדקלם כששואלים אותי שאלות. זה השאלה באיזה מדרגה אמיתית אני חי. מה קומת החיים שלי האמיתית? זה לא מה שאני יודע לדקלם אחרי שיעור. זה מה באמת אדם חי. רופא בבית חולים. יכול להיות זרע בהמה. בתודעה ובבחירה. למה אתה רופא? למה אתה מנהל מחלקה? למה אתה מנהל בית חולים? למה אתה מוסר את הנפש שלך בחדר ניתוח? וכולי. תשובות של זרע בהמה, א', כסף וכבוד, ב', בצד האנושי, זה הצד הבהמי, הצד האנושי יותר. מה זאת אומרת? יש אנשים חלשים, מן דרכי המוסר לעזור לאדם החלש, אדם חולה, אדם חלש. למדתי רפואה, אני יכול להציל את החיים שלו. זה גם יקרה זרע בהמה. מה יקרה זרע אדם? למה אתה רופא? מה הקדוש ברוך הוא רחום? אף אני רחום, מה הוא חנון, אף אני חנון, מה הוא דואג לחלש ולמסכן, יתום, גר ואלמנה, אף אני דואג לחלש ולמסכן, לחולה. אז אני הולך בדרכי הבורא. עוד פעם, זה לא סמנטיקה. זה לא דיבורים באלמה. זו מדרגת חיים. בסדר? אז אדם יכול לעשות, רבותיי, אדם יכול לעשות את אותה פעולה. את אותה פעולה. השאלה בתודעה ובבחירה, האם הוא נובע מזרע אדם או זרע בהמה. זרע בהמה זה כל מה שהוא תודעה ובחירה, של מחשבות, רצונות, מעשים, אנושיים, מוגבלים, או אפילו בהמיים נמוכים. כלומר, בהמיים נמוכים, או אפילו אנושיים, כן, אנושיים חיוביים, אבל מוגבלים. זרע אדם, כל משהו, תודעה, מחשבה, רצון, וכו', מעשה אלוקי. יפה. מה? לא יודע מאיפה נובעת השליחות. תלוי. שליחות מי שלח אותך? בן גוריון שלח אותך, או הקדוש ברוך הוא שלח אותך? מי שלח אותך? זאת השאלה. אם הקדוש ברוך הוא שלח אותך, זה בסדר. טוב, יפה. עכשיו, בסגולה, אנחנו לא מזלזלים בבן גוריון, בסגולה, ודאי שהכל נובע מזרע האדם. אנחנו מדברים, כמו שאמרתי פה כבר כמה פעמים בדקות האחרונות, בבחירה ובתודעה. לכן זרע בהמה לחוד, וזרע באדם לחוד, אומר את הגמרא, על פי הפסוק בירמיהו, מביא הרב, תהליך גאולתנו, הוא על ידי שיש עליו של זרע בהמה שיעמוד בפני עצמו, שזה קשור לתודעה כזאת, לרצונות כאלה, לשאיפות כאלה, למעשים כאלה, לסיפוק נפשי מזה וכו'. וזרע אדם באופן יחסי עוד לא יתגלה. ואחריו, אנחנו נצטרך לברר לפני אחרי, אחריו תופיע מדרגה אחרת לגמרי. זרע אדם, תודעה כזאת, רצונות כאלה, שאיפות כאלה, מעשים כאלה וכו'. מה הדגשנו פעם שעברה, בזה אני רוצה להמשיך היום? הדגשנו מדוע זרע בהמה צריך להיות לחוד וזרע אדם לחוד. כי כדי שכל אחד מהחלקים האלה באומה, מהשלבים האלה של הגאולה, כדי שכל אחד יוכל לפעול באמת את מה שהוא צריך לפעול, זה לא שהוא יודע לעשות את זה באופן טכני. אם אני באתי עכשיו לייבש ביצה, זה לא שאני יודע לייבש ביצה, אלא שכל מערכת המחשבות שלי והרצונות שלי והשאיפות שלי, והסיפוק הפנימי שלי, וכל עולמי, הוא מתמצא עכשיו בייבוש ביצה. לכן אני לא מרגיש שום חיסרון, זמן וכוח וכישרון, שאני מייבש ביצה. אבל אם אני עכשיו בא לי ללמוד תוספות, ואני מייבש ביצה, אני מרגיש מתוסכל. אז נכון שבסוף ייבשתי ביצה. אבל אני לא שלם עם זה, זה לא אני. זה לא ממלא אותי. עשיתי חלק ממה שהייתי רוצה לעשות. לכן, חייבים להיות, אני חוזר למושגים שכבר ראינו פה, אומר הרב, והיום נעמיק את זה יותר, שלמות הצורה מוכרחת להימרא. הקדוש ברוך הוא רוצה שלמות צורה. צורה הכוונה מלמטה עד למעלה, מיעקב עד ישראל, מהקומה של הגוף עד הקומה של הראש, של הנשמה, הכוונה, כן? יעקב וישראל, מהעקב עד הראש, מהחומר עד הרוח. קומת חיים שלמה. כדי שקומת החיים הלאומית השלמה הזאת תצא לפועל, חייבת להיות מציאות קודמת לה, שכל קומה בפני עצמה, או כל חלק שלם מהקומה הזאת, או כל חלק מהקומה הזאת יהיה שלם. לכן אחד ועוד אחד שווה אחד. ולא חצי ועוד חצי שווה אחד, ולא אחד ועוד אחד שווה שתיים. אחד ש... כמו כל זה דיברנו כבר, אחד שלם קטן ועוד אחד שלם קטן שווה אחד שלם גדול. לכן הקדוש ברוך הוא רוצה שלמות צורה, וכדי שתהיה שלמות צורה, הקדוש ברוך הוא רוצה טיפוסים מלאים. דווקא טיפוסים מלאים משפיעים יפה אלו על אלו. מי שרוצה להיזכר רק מה שעכשיו אמרנו, מקור שבע עצמו למעלה, שלמות הצורה מוכחת להיברא. אני מדלג רגע על המילים החשובות אחר כך, אני קורא רגע עוד, אני מדלג 5-6-7 שורות, דווקא טיפוסים מלאים משפיעים יפה אלו על אלו. כמו בחתונה. חתונה זה לא זכר סימן שאלה ועוד נקבה סימן שאלה, מייצרים סימן קריאה. לא עובד ככה. אלא הבחור צריך ללמוד את עצמו כמו שצריך, הבחורה כמו שצריך, והוא אחד שלם באופן מסוים, היא אחד שלם באופן מסוים, ואז בונים אחד שלם יותר גדול. אז שלם שווה, שלם קטן ועוד שלם קטן. ולא שלם שווה חלק ועוד חלק. זה טעות חמורה. לכן חייבת להיות מציאות של הפרדה, כדי אחרי זה לייצר את ההכללה. שזה שלמות הצורה מוכחת להיברא, ולכן דווקא טיפוסים מלאים משמעים יפה אלו על אלו, ולכן צריך להפריד אותם. לכן אני חוזר שוב לצד שמאל למעלה. שלמות הצורה מוכחת להיברא, מצד אחד, זרע בהמה לחוד, הנפשות הנוטות לבניין מעשי, ליישוב ארצי ולשאיפה מדינית, כל הנפשות המעשיות, המעשיות הלאומיות החומריות, בניין מעשי, כפשוטו ממש. התיישבות, הכי פשוט. הקמת יישובים. חומה ומגדל, כפשוטו ממש. עד היום, בתצורה שזה היום, כן? הנפשות הנוטות לבניין מעשי. ליישוב ארצי, יישוב הארץ, אלה העמדה פוליטית, שאיפה מדינית, איך זה עומד מול העמים. אז הנפשות הנוטות לבניין מעשי, ליישוב ארצי ולשאיפה מדינית, לא מספיק שהם ידעו איך לעשות את זה. לא מספיק שיהיה כאן אדם שהוא יודע לנהל פוליטיקה. הוא יודע להקים מדינה. הוא יודע לעמוד מול לחצים בינלאומיים ברמה המקצועית. זה לא מספיק. כי אנחנו רוצים שלמות צורה, ושלמות צורה זה טיפוסים מלאים, וטיפוס מלא זה אדם כזה שהקדוש ברוך הוא יצר אותו ככזה. הוא נברא ככה. וממילא זה האישיות שלו והכישרונות שלו, והתודעה שלו, והרצון שלו, והחלומות שלו, וההצלחות שלו, והסיפוק הפנימי שלו, וכל החיים שלו מסתכמים בזה, והוא לא מרגיש שמשהו חסר לו. חייב, זה נקודה מאוד יסודית. אנחנו חושבים הרבה פעמים שכדי להגיע להצלחה, העיקר זה התפקוד. בוא נתפקד, ואם תפקדתי טוב והגעתי כביכול להשגת המשימה, אני בסדר. לא, זה טעות חמורה. זה לא מתחיל ונגמר. במקצוענות הטכנית שלי. זה מתחיל באישיות שלי, באופי שלי, בכישרון שלי, ממילא בייעוד ובתפקיד שלי. כל אחד מאיתנו יודע שיש דברים שהוא יכול לעשות אותם טוב, אבל אין לו כישרון לזה מספיק, ואין לו אופי לזה מספיק, וזה, הוא לא מרגיש סיפוק פנימי בזה, ולכן הוא יודע בינו לבין עצמו שהוא... כן או לא, חברים, את האמת, כן או לא? מה? אמת, בכל תחום, לא קשור לתורה, לא קשור לגאולה, לא קשור לכלום. בכל תחום, זה נכון ככה. בסדר? אז לכאן הגענו. לכן הם חייבים להיות לחוד. אז הנפשות הנוטות, מצד אחד, לבניין מעשי, ליישוב ארצי, לשאיפה מדינית, מוכחות להתייצר בכל הגוונים החזקים הצריכים למידה זו. אם כן, הקדוש ברוך הוא יצר סוג נפשות כאלה. שהם אלה שבנו את המדינה פה. כי היה צריך בשלב הראשון נפשות מהסוג הזה. ואחרי כמו שהזכרנו פעם קודמת, חלק מהמושבות שניסו להקים באותה תקופה, לא הצליחו. כי הגיע הציבור הנקרא חרדי של פעם, וקח את המקוש ומחלות ואין מים ופדיון ועניינים, לא החזיקו מעמד לאורך זמן. למה לא? לא כי הוא לא יודע לתת מכה עם המקוש. לא כי הוא לא יודע לזרוע. לא כי הוא לא יודע להיבש ביצה או אולי לטפל במחלה. אלא הנפש היא לא כזאת. הנפש. היא לא נוצרה כנפש מלאה כזאת. ומצד שני, סוג ש... זה נפשות שזה רבה, ומצד שני, ואנשים בעלי הנפשות האציליות, נפשות שפחות מדינאות ומעשיות וכלכלה ופוליטיקה וצבא וביטחון וכו', מהסוג השני, ואנשים בעלי הנפשות האציליות מחיי הרוח ומאדני הנשמה, אם כן נפשות אציליות, עדינות, רוחניות, המודיעים ומזריחים את אור השם העליון על האומה והעולם, גם הם יצאו לפועל בכל מילואיהם. אז מצד אחד הנפשות הנוטות לבניין מעשי צריכות להתייצר בכל הגוונים החזקים, המעשים האלה, והאנשים בעלי הנפשות האציליות צריכות להתייצר בכל העדינות הרוחנית הזאת, ואז דווקא טיפוסים מלאים משפיעים יפה אלו על אלו, ומתחברים יחד ליצירת א', גבייה לאומית אורגנית גדולה, זה זרע בהמה, וממלא על גבה ומכוחה, ולרומם אותה, שאור חי נשמה קדושה כבירת כוח זורח עליה, זה זרע עד ה... עד לפה סיכום. שימון, בסדר? יופי. עכשיו אני רוצה טיפה להעמיק, או לתת דוגמה ולהעמיק, את הסוגיה של הלכוד הזה. בסדר? אם לא נעמיק את הלכוד, אז יהיה לנו קושייה, כי ההשלכה של מה שאנחנו אומרים פה, כמדומני, מה השם שכחתי. אלא נדמה לי, אחרי שהוא שאל אותי בשבוע שעבר, אז זה אומר שזה רבי מה לחוד, זה רצון השם. אין להם בחירה. כלומר, אסור שהם יהיו דתיים. כלומר, שלא יחזרו בתשובה. אני אומר עכשיו משפט שאני לא מסכים איתו. שיהיו קיבוצניקים כופרים אחרי השואה. כי צריך את הנפשות מהסוג הזה. אז א', זאת קושייה חמורה מאוד השאלה הזאת. הקושייה הזאת בית הרב חרלאפ מתעסק בשאלה הזאת. ולכן אני נזהר מאוד בתשובה, התשובה היא נכון. נכון. זה רבי מה לחוד, זה רדם לחוד. נכון. לא הייתה דרך אחרת. היום, בדור שלנו, אני הבטחתי לכם להמשיך את, את הדף הזה, ולא הספקתי, כי רציתי עוד להשלים משהו, אבל רק לגבי הערה של שמעון, הם באים שניהם ביחד. אמנם, כשהוקם האינטרנט פה במקום, במכון מיר, אמרו לנו שאסור לקום מהכיסא, כי אז לא רואים אותך במצלמה. אבל להיות, וברוך השם, האינטרנט כבר נראה לי הכל אוטומטי, אז אני יכול לקום מהכיסא, ואז אף אחד לא יצעק לי מלמטה. אז אני רוצה להביא ספר, אשר... הנה. אני רק עונה לשמעון, כי זה מאוד חשוב הסוגיה הזאת, הם יכולים להיות ביחד. כלומר, יש לנו כבר איזה עמנואל מורנו כזה, ורוי קליין כזה, ולצערנו הרב לא מעט הופלים במלחמה הזאת. יש לנו ברוך השם דמויות מופת היום שיודעות לחבר את הכל. נכון? כן, אבל מה היה לפני יותר מ-100 שנה? אז אני רוצה לקרוא לכם איגרת. איגרת קוף מם וב, איגרות ראייה, חלק א', איגרת קוף מם וב, היא נכתבה בתף רש סמך ח'. כמה אחורה אנחנו? 115? נכון? סמך אין פי. סמך ח'. 117 שנה. האיגרת הזאת נכתבה לפני 117 שנה. הרב פה מתמודד עם השאלה, למה המושבים לא רצו רבנים במושבים, כולל המושבים הדתיים? לא רצו לקבל עליהם רב. והרב מעריך ברמה מהכתבים שלו, מה זה דמות של רב בקהילה, למה זה כל כך חשוב, מאמר כבוד הרבנות, מאמר עירייה, וכו' וכו', דברים יסודיים מאוד. בכל אופן, אז בהתחלה חשב הרב שהבעיה היא כלכלית. כמו היום, אין תקציבים למועצות הדתיות, מה אני מבזבז כסף על רבנים וזה. אז חשב שבאי כלכן, פתאום, ואז הרב התחיל להסתובב קצת ולברר את הסוגיה, ואז הוא כותב את הדברים הבאים, רבותיי. דרך אגב, מכוח מה שאני הולך לקרוא עכשיו, הוקמה ישיבת מרכז הרב, וכל שלוחותיה, שגם מכון מיר, זה אחת הזרועות של מרכז, של הרעיון המקורי שנקרא מרכז הרב, שיהיה ברור. כל מכוח זה, הרב החליט להקים ישיבה מרכזית עולמית, שהיא בנתה את כל העולם הנקרא דתי-לאומי. מכוח מה שנקרא עכשיו. שימו, תקשיב, אני מוותר על מה שרציתי לדבר, לתת דוגמה למה זה צריך להיות לחוד, ולענות לשאלה שלך, למה לכאורה בדור שלנו, זה כבר לא צריך את הלחוד הזה, הפוך, אתה רואה את החיבור. טוב. דרך אגב, לצערנו הרב, חלק מהלוחמים שנפלו, למדו פה במכון במהלך השנים. לא רוצה להזכיר שמות, כדי לא לפגוע במי שאני לא אזכיר אותו. ישבו פה בכיתה הזאת. אני לימדתי אותם גם. הכרנו אותם טוב. אז הנה, אפשר לחבר. אומר הרב, אז אם כן, למה לא רוצים רבנים במושבות? אומר הרב, אבל לא זהו העיקר. לא זהו העיקר, הכוונה לא הבעיה הכלכלית וכו'. אל מה הבעיה? מניעות פנימיות החלו להיגלות. הרב התחיל לזהות שיש כאן הבדל יסודי מאוד, אני מדבר רגע בשפה של מאמר הדור, בין ישראל הזקן לישראל הצעיר. בין ישראל הזקן, כלומר, אותו הדור של שומרי התורה, מה שנקרא באותה תקופה שלמי אמוני ישראל, שמה שנקרא חרדים בהמשך וכו', שמה האופי שלהם, המנטליות שלהם, צורת החשיבה שלהם וכו', אל מול ישראל הזקן, אל מול ישראל הצעיר, שזה הדור המתחדש, מקימי הארץ, עוד לפני הקמת המדינה, כל זה כמובן, כן? כן, אמרנו, 117 שנה אחורה. זה כ-50 שנה לפני הקמת המדינה, פלוס מינוס. אז מול הנפשות הצעירות, ישראל הצעיר וכו'. מה היה ההבדל המנטלי, הפנימי, המחשבי? אומר הרב, גיליתי הבדלים יסודי. מה ההבדלים? אומר הרב, אבל לא זהו, עיקר מניעות פנימיות החלו להיגלות. רבותיי, תראו את המשפטים האלה. שיסוד הכל, היסוד של למה המושבים החדשים, נקרא לזה ישראל הצעיר, כולל הדתיים, לא מוכנים לקבל עליהם רבנים מישראל הזקן. למה לא? בדור שלי, להבדיל, זה לא אותו דור, אני הייתי בחור בישיבה תיכונית, באותה תקופה, כשרוב ככל הרבנים בדור שלי בישיבות תיכוניות היו חרדים. ברוך שם היום זה השתנה, אבל איך מגיב בחור שמיניסט בישיבה תיכונית טובה, לרב חרדי שבא ללמד אותו מבני ברק. איך זה הריאקציה הזאת? עכשיו עוד פעם, ואמר כולם צדיקים, אמר כולם אהובים, כולם אהובים, כולם ברורים, הכל נכון. בסדר. אבל בסוף יש כאן הבדלים יסודיים בהשקפת עולם, ולפני השקפת הכנראה במנטליות הפנימית. אומר הרב, שימו לב, יסוד הכל הוא, מה שאין רוח היישוב החדש יכול לשאת את מהלך הרוח, את הסגנון ואת התכונות של חניכי היישוב הישן. יש כאן בעיה ברוח של היישוב הישן, מול הרוח של היישוב החדש. הרוח של ישראל הזקן מול הרוח של ישראל הצעיר. בשפה של היום הייתי מפשט את זה קצת בשטחיות, והייתי אומר, מנטליות. יש כאן הבדלים במנטליות. מה ההבדלים? עוד מעבר לתורה, כי כאן מדובר על היישובים הדתיים. אומר הרב, וזהו דבר המקיף לא רק את קלי העולם, כלומר אלה שלצרנו רב עזבו את היהדות והקימו מושבים חילוניים, או קיבוצים כמובן, לא רק את קלי העולם המועסים בתורה ובמצוות, כי אם גם חלק גדול מהגוני, בני תורה ויראת שמיים. תראו את המשפט הבא. שמעון, תקשיב טוב, איפה היינו לפני 117 שנה? ואיפה אנחנו היום? לכל מי שיש לו ספק אם אנחנו מתקדמים, בבקשה, האיגרת הזאת. אומר הרב, שימו לב, התנועה החיה של היישוב החדש, חדוות החיים ואומץ הלב, הרחבת הדעת וגאוות הלאום, אני מפרק את זה תכף, השורר בקרב היישוב החדש, לא יכולה לשאת את הגב הכפוף, את הפנים הצמוקות והעצובות המפיקות פחד ומרח לב, את העיניים הטועות המרות יאוש ושנאת החיים, ההלבשה הזרה המזרחית, מזרח אירופה הכוונה, כשהיא מצטרפת עוד עם איזה דכדוך של עניות, היא מטלת אימה של בוז על האיש המורגל בחיים אירופאים, עם מעט ועם הרבה. נתחיל לאט לאט. התנועה החיה של היישוב החדש. היישוב החדש הוא חי! יש לו תנועת חיים! הוא רוצה לחיות. הוא רוצה להופיע חיים. הוא רוצה להופיע עוצמות של חיים. עוז של חיים. תוקף של חיים. במה? אומר הרב, בארבעת הרבדים של החיים הוא רוצה להופיע חיים. במה? א', התנועה החיה של היישוב החדש. חדוות החיים. קודם כל החיים הפיזיים. לאהוב את החיים הפיזיים. ואומץ הלב, אומץ זה כבר נפשי. החדווה הנפשית, הביטחון העצמי. זקיפות הקומה, הביטחון, הרחבת הדעת, שכל, הרחבת הדעת, לא איזה משהו מקובץ ומצומצם. אם כן, רוחב של חיים, חיי גוף, רוחב של חיי נפש, רוחב של חיי דעת, של שכל, וגם וגאוות הלאום, השורה בקרב היישוב החדש. אם כן, ארבעה מרחבי החיים, גופני, נפשי, שכלי, חברתי, לאומי. זאת הייתה התנועה, האווירה, של היישוב החדש. מה? מה, אתה בוא תתרגם לי, אני לא מבין בתימנית, תדבר לי. לא, לא, לא הבנתי, מה? מה זאת אומרת זה האדמה? לא, אל תיקח אותי עכשיו לקודש, לחקלאות. זה לא זה מה שהרב כותב. שמעון, מחילה, זה לא מדויק. הרב כותב ככה, כי אתה לוקח את זה לחלק מאוד מסוים, מאוד מצומצם. לא. זה סוג אדם כזה, זה מנטליות כזאת שרוצה רוחב חיים. גאווה לאומית זה חשוב לו. מה אכפת לי גאווה לאומית? אני יושב פה בסטנדר בפינה, לומד תורה בשקט. מה אכפת לי מה קורה עם עם ישראל בכלל? שיהיה אלף פעמים הג, מה אכפת לי? לא, גאווה לאומית זה חשוב, יש לאום. יש עם שרוצה ארץ, שרוצה מדינה, שיש לו מה לומר לגויים, שיכול לומר לגויים שיקפצו הגויים, לא משנה מה הגויים אומרים, משנה מה היהודים עושים וכו'. אז גאוות הלאום, ב', הרחבת הדעת, הוא רוצה דעת רחבה. דרך אגב, גם חוכמות חול, כמובן בגבול הגזרה הנכון, רוחנית, הלכתית, בסדר הנכון, בקצב הנכון, כל התנאים, הכל בסדר. הלאה. אומץ לב. הרוח החי של היישוב החדש היא רוח אמיצה. היא לוקחת נשק ונלחמת באויב, אבל היא לא אחזה נשק 2,000 שנה. סוות. רוח האומה מתעוררת, הכל מתעורר. העוז של האומה מתעורר, הכוח מתעורר, האמון בעצמך מתעורר. כעם. לא כפרטים. זו הייתה הרוח של היישוב החדש. אוהבים את החיים הפיזיים, כפשוטו ממש. אומץ לב, זקיפות קומה נפשית, הייתי אומר, אפילו לא רוחנית. זקיפות קומה נפשית. הרחבת הדעת, רצון לדעה רחבה, גאווה לאומית. יופי, זה התנועה של היישוב החדש. מה מול זה הם ראו אצל הרבנים במרכאות שבאו מהיישוב הישן, וזה לא מה שקורה היום, רבי שמעון. מה הם ראו אז? לא יכלו לסבול, התנועה החיה של היישוב החדש, חדוות החיים ואומץ הלב, הרחבת הדעת וגאוות הלאום השורר בקרב היישוב החדש, לא יכולה לשאת, ואני מוסיף ברשותכם את המילה בצדק, לא יכולה לשאת את הגב הכפוף מול עוצמות חיים פיזיות ונפשיות ולאומיות, שכליות ולאומיות. מול זה מה היה לפני 15 שנה, 17 שנה? מה הייתה הדמות הרבנית המצויה אז? זה לא קל לומר את זה, אבל זה הרב כותב את זה. מה היא הייתה? גב כפוף כזה, מצומה כזה, את הפנים הצמוקות והעצובות. גב כפוף ופנים צמוקות זה גוף חלש כנגד חדוות החיים. העצובות המפיקות פחד ומורח לב. איזה עצבות ופחד של גלות והרדפות והיהודי הנרדף הגלותי הזה וזה. זה מול אומץ הלב וכו'. המפיקות פחד, הפנים הצמוקות והעצובות, המפיקות פחד ומורח לב עם העיניים הטועות, המראות ייאוש ושנאת החיים. לא אוהבים את החיים, עניות, צונים את החיים. ההלבשה הזרה המזרחית, זה הצד כבר יותר חיצוני, כשמצטרפת עם עוד איזה דכדוך של עניות, עם הטלת תאמה של בוז, על האיש המורגל בחיים אירופאים. תראו איזה פער היה, זה משהו לא יומן האיגרת הזאת, איזה פער היה, בין ישראל הזקן לישראל הצעיר. איגרת קוף ממבב, קמו בניה והישועה. רגע, עוד לפני. מה? אז הנה, אתה מהדור שעוד הכיר את זה. ברור. עוד לא נפטר. אבל נקווה שמי שיצמיחו זה מישהו במנטליות וברוח של היישוב החדש. שאז לא יהיה רב שרק יתכה את דבר תורה בין מיכל לערבית ואתה לא מכיר אותו עד שבת הבאה. אלא רב שאתה תרגיש לו הזדהות ותרצה להיות בקשר איתו והוא ירומם את רוחך ואת רוח המושב שלך. ולא רק שיפסוק לך איזה הלכה מתי שאתה צריך אותו. זה שוט אס-אמס. לא! מה זה, רב זה פתרון לבעיות נקודתיות? זה מה אמר כבוד הרבנות. לכן אומר הרב, אני ממשיך באיגרת, כל אלה, ההבדל היסודי הזה, זה מניעות פנימיות, לכן לא רוצים רבנים. כל אלה לא יוכלו להיות מתקבלים בלוזף בקרב היישוב החדש. תראו איזה משפט, אני לא הייתי מזליח טוב, אבל הרב כותב. וכאשר הטיפוס היותר מצוי בין חניכי הישיבות של היישוב הישן הוא זה הציוויון, איזה טיפוס יוצא מהעולם הישיבות הישן? זה, מה זה זה? נקרא שוב, פעם, לא היום, כן? גף כפוף, פנים צמוקות ועצובות, פחד ומורח לב, ייאוש ושנאת החיים, עניות, וכו'. אז, וכאשר הטיפוס היותר מצוי בין חניכי הישיבות של היישוב הישן הוא זה הציוויון, על כן עצומו הניגוד במושבות נגד קבלת רבנים. אם ירשה לי שוב לומר בצדק? טוב, אז מה נעשה? אבל צריך רבנים. אומר הרב, אני מדלג קצת, אין ברירה. וכאשר לשנות את צביון החיים בקרב היישוב הישן, לשנות את התפיסה הגלותית הזאת, אנחנו רואים את זה עד היום כמה זה מסובך, כאשר לשנות את צביון החיים בקרב היישוב הישן מבלי להזיק לכמה דברים יסודיים, כן, יש הבדל יסודי, כולל בשנה הזאת. האם אנחנו רואים את עצמנו כנרדפים, או רואים את עצמנו כלוחמים מנצחים? מה זה תחושת הנרדפות הזאת? אנחנו כבר מזמן לא עם נרדף, אנחנו עם מכניע אויב. לא, היהודי הגלותי, בפרט מאירופה, ודאי אחרי השואה, בא כיהודי נרדף, אז הוא בא למדינת ישראל עם, עם העתקה של התדמית המנטלית הזאת, אני היהודי הנרדף. אחי, אתה לא בגלות, צא מזה כבר. אף אחד לא רודף אותך, אתה לא בגלות. אתה תכריע אם אתה נרדף או לא. קום, תעמוד על, 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 על זקיפות קומתך. לא רק הפרטית, הרוחנית, הלאומית. אתה מכריע את זה. כמה בתי מדינת ישראל, כמו שרב צודק כותב? יש עוד צבא בעולם שהם מסוגל לעשות מה שאנחנו עושים בשנה ומשהו האחרונה? מופלא מאוד. עכשיו שמתפרסם מה הייתה התוכנית עם הביפרים, זה בכלל משהו מוטרף לחלוטין. טוב, אבל אין תפקידי לספר לכם את החדשות. הלאה. אז מצד אחד, אי אפשר לשנות את ציון החיים בקרב היישוב הישן, וכאן הערה רבותיי משלימה חשובה מאוד, מבלי להזיק לכמה דברים יסודיים, הוא דבר שאי אפשר. כלומר, יש גם יתרונות ביהודי הגלותי הזה, שהיה קנאי למסורת ולא היה מוכן לוותר עד כדי מסירות נפש, כולל עניות ובוז ונרדפות והכל. עד, 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 עד היה הגזים. כולל. יש גם, יש גם יתרונות. זאת התורה לא תהיה מוחלפת. לא נוותר. תוירה! צריך להעריך את זה, את הצד הזה. ויש הרבה מה לחלוק, כמובן, זה הנושא של השור שלנו. ברור. אז מה הפתרון שלך, הרב קוק? אומר הרב, הפתרון הוא, והעניין עומד ודוחק, על כן החלטתי, שאי אפשר לנו לתקן את הדבר הגדול הזה, העומד ברום עולם היהדות של היישוב החדש, כלומר, להעמיד רבנים בכל קהילה, שהרב רואה בזה ערך גדול מאוד, ודאי הרבנות הראשית שאחר כך הוא הקים, וכל הסוגיה של כבוד הרבנות, מאמרי ראייה, תסתכלו שם, סוגיה, מאמר חשוב, חשוב מאוד מאוד. אז אי אפשר לתקן על ידי וכו' וכו', כי אם על ידי מה שנייסד ישיבה פה במרכז היישוב החדש. אין ברירה, חייבים להקים ישיבה שהיא תהיה מלאה בתורה וספוגה בתורה, ויראת שמיים אמיתית ותלמידי חכמים עצומים, אבל מתוך הרוח הארץ הישראלית שקמה לתחייה. זה מרכז הרב. זה היסוד שמכוחו, מהיסוד הזה, הוקמה ישיבה מרכזית עולמית. כך אף קרה לה. כי אם על ידי מה שנעשית ישיבה פה במרכז היישוב החדש, פה שהחיים אינם קרובים בכל מהותם לחיי המושבות, אני קצת מדלג, וכו' וכו', ואז הוא אומר שבישיבה כזאת, אני רוצה שתהיה, כמובן, ומאחר שזאת היא כל עיקרה של הצורה החדשה, דילגתי פה הרבה, שזאת היא כל עיקרה של הצורה החדשה שאני חפץ בישיבה, כלומר בוא נביא את וולוז'ן לפה, אבל לא נעתיק את וולוז'ן לארץ ישראל בצורה הוולוז'נית שלו. אלא נשדרג אותו לצורה הארץ ישראלית שלו. לא נביא את פונוביץ' מפונוביץ' ונדביק אותה בבני ברק וזה אותה תפיסה ואותה מנטליות ואותה צורה בדיוק. לא. לא. אנחנו לא בכתב אישום נגד החרדים בשיעור הזה, שיהיה ברור. כן, אנחנו רק מבררים את הסוגיה. יש הרבה מה לקבל וללמוד ויש גם הרבה מחלוקות יסודיות. לא קטנות. שאי אפשר להמם אותם ולטשטש אותם. אני בכלל עוד מדבר עכשיו על הצד הפרקטי של גיוס חרדים, איך עושים את זה וכו'. זה כבר פרקטיקה. אני מדבר עכשיו יותר על המהות, לא על הפרקטיקה. ודווקא אני מדלג רגע שנייה, והמצוינים שמישיבה כזאת לא יוכלו להיות ממוצעים. הרב לא רוצה לגדל בחורי ישיבה ממוצעים, שהם כגדרה דלא חמימה ולא קרירה. אתם מכירים את הבייניש הפרווה הזה? בייניש, ראשי תיבות בין ישיבה, זה לא היה בדור שלך נראה לי, בייניש, קוראים את זה, בין ישיבה. זה בייניש כזה נחמד, חביב כזה, כן. גם וגם, כלומר, לא ולא. כן. מה? אני מקווה. תלוי, בוא נדבר ברור, אנחנו פה לא משחקים על יד בכאילו. תלוי. תלוי בישיבה, תלוי בתלמיד. תלוי, נכון או לא? מה? הנה, יש פה צעירים, הם מבינים יותר, הם מכירים, לא מבינים, הם מכירים יותר. תמציאות כפי שהיא. לכן, אומר הרב, אני לא רוצה איזה, איך זה נקרא, למלם כזה? למלם, לא מזיק, לא מעיל, ככה אומרים. לא רוצה למלמים. והמציונים מישיבה כזאת לא יוכלו להיות ממוצעים, שהם כגדרה דלא חמימה ולא קרירה, איזה פר וכזה, כי הם גיבורים כעריות, במלחמתה של תורה, תלמידי חכמים, מתמידים, מעמיקים, מוסרי נפש של התורה, וכו'. ומצד שני, מלמלי עמל תורה, עירת שמיים אמיתית וכו'. ומצד שני, הוא מלאים חפץ לרוממה ולסגבה על אדמת הקודש. רואים את כל התוירה הזאת, איך היא נוכחת ומרוממת ומשפיעה את כל המהלך הלאומי שלנו. פה בארץ, מדינת ישראל, עד ממלכת כהנים וגוי קדוש. לכן רבי שמעון, רבי שמעון, יאללה רבי שמעון. יש איזה יהודי, הוא רואה את השיעורים האלה, הוא אומר, אני כל פעם מחכה שתשאיר את השיר הזה. אני אשאר לכבודו, שאיר את השיעור הזה. בכל אופן, אם כן, מה יוצא? הערה של שמעון. אני מתחיל להבין מה זה זרע בהמה לחוד, זרע אדם לחוד. עד כמה לחוד? זרע בהמה, זה, אני אומר את זה עכשיו ממש לא יפה, מכילה. זה בהמה, בהמי. בהמה היא מסתערת. ראיתם פעם את זה בהמה רעבה? יפה. מה תהיה התוצאה? היא תהיה בסוף שבעה. איך היא תהיה שבעה? כל האמצעים כשרים. זהו. זהו! ראיתם פעם ציוני מייבש ביצה? איך הוא מייבש? תראה איזה ביצה, אכולה. בסוף יהיה יבש. ראיתם פעם סולל כביש על ידי שהוא צריך לחצוף בהר? צריך לחתוך את ההר לשניים, חוצה כביש. 8 מסלולים, כביש תל אביב ירושלים. יפה. איך הוא עושה את זה? זה רבה מה, הוא יודע לחצוב בהר, הוא יודע לחצוב בהר. עכשיו כמובן, זה עולם שלם של תודעה כזאת, עם כל הבעיות שבזה, והמורכבויות. ואנחנו עכשיו בשלבי העברת המקל מזה רבה מה לזה רע אדם, וזה כל סיבוכי הגאולה שלנו. מי השם פה, מה הקונספציה, עניינים, זה הבירור. עכשיו לא התחלנו בכלל לברר אותו. רק בכלל סוללים עכשיו את המסילה, איפה אנחנו הולכים לנוע בכלל. על המסילה הזאת אנחנו הולכים לנוע. לכן, באותה תקופה זה היה ממש לחוד. הנפשות הנוטות לבניין מעשי, ליישוב ארצי, לשאיפה מדינית, מוכרחים להתייצר בכל הגוונים החזקים הצריכים למידה זו. והגוונים החזקים האלה הם לא מוכנים לקבל עליהם את הנפשות האציליות מחיי הרוח ומאדני הנשמה המודיעים ומזריכים את אור השם עלינו על האומה והעולם. ואז מה קיבלנו בתחילת הציונות? או יותר נכון כתוצאה מהגלות? איזה יהודי חזר מהגלות? בעיקר. או היהודי, בפרט אחרי השואה ודאי. היהודי החילוני הציוני מלא כוחות החיים, והיהודי החרדי הנרדף שחזר עוד מוצל מאש. ופתאום באמצע, לא אמצע כפשרה, אמצע כהכללה, יש איזה הרב קוק כזה. ויש איזה כיפה סרוגה כזאת. זה לא ברור מה זה יצור, היצור החדש הזה. הוא לא היצור החדש, הוא פשוט חוזר לבית שני ובית ראשון. הגלות יצרה את ההפרדה הזאת, אבל כרגע צריך לבנות את הקומות, כל קומה לבדה. עכשיו, מה רציתי היום בשיעור לעשות, וכנראה לא נספיק פעם הבאה, בזאת השם? רציתי לתת דוגמה מאוד מאוד טובה, עד כמה הטיפוסים המלאים חייבים להיות לחוד. עד כמה זה לחוד? אני רק, תזכירו לי שבוע הבא שאני לא אשכח מה צריך להמשיך את השיעור עכשיו. הדבר היחידי שעליו אמר הקדוש ברוך הוא אחרי מעשה בראשית לא טוב, הדבר היחידי שהקדוש ברוך הוא אמר עליו לא טוב, אין עוד דבר שנאמר עליו בתורה לא טוב במעשה בראשית, לא טוב היות האדם לבדו, יעשה לו עזר כנגדו. לא הבנתי, אם המילה לבדו הכוונה לבד, כלומר בודד, אני נותן לכם פרומו לשיעור הבא, אם זה בודד, לא הבנתי, התורה לפני כמה פסוקים אמרה לך שהאדם זה זכר ונקבה. ויצר השם את האדם בצלמו, צלם אלוהים ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם, או פסוק אחר, זכר ונקבה אברהם. נכון? אז האדם הוא לא לבד. במילון של התורה, אדם שווה זכר ונקבה. אז מה זה הפסוק הזה? לא טוב להיות האדם לבדו. אם לבד הכוונה בודד, הוא לא לבד. הוא כלול מזכר ונקבה, זה התורה אמרה, זה לא אני אומר. לכן המילה לבדו פירושה, מה פירושה? לבוד, מילה בארמית. לא טוב היות האדם לבוד, מה זה לבוד? מחובר. לא טוב היות האדם מחובר מזכר ונקבה. אז מה הפתרון? נעשה הפרדה, סוד הנסירה. נפריד. ניקח את הצד הנקבי מן האדם, נעשה אותו עצמאי, ואז יחי יישאר, לא מדויק אני אומר, לבדו, כי לבדו כוונה בודד, לא מדויק מה שאמרתי, אבל רק בשביל ההסברה. אז אני רוצה קצת להשתמש בסוגיה הזאת שלא טוב, להיות האדם לבדו, למה לא טוב, ובית, ואיך הפתרון של עזר כנגדו, זה הפתרון של זה, וכל זה כדי להסביר, מדוע זה חייב להיות לחוד, זה רע במה לחוד, זה רע אדם לחוד. זה היה הנושא שרציתי לדבר עליו היום, אבל בזכותך, למדנו, איגרת קמ"ו. טוב, חברים יקרים, כל מי שאני רואה שהשיעור הזה הולך וגדל, מצטרפים אליו, ברוך השם, אני מציע שמי שרוצה להיות איתנו בסוגיות האלה, חייב להיות רצוף. אנחנו בונים פה שלב על שלב. מי שיודע שקשה לו, אולי יחפש שיעור אחר, או ישלים את ההקלטה, אבל מי שרוצה לבנות את זה באמת בצורה נכונה ומסודרת כמה שניתן, הרציפות פה היא מאוד חשובה. מה? כן, אני רוצה פעם באה, אני עוד לפני 9, אני רוצה לתת את הדוגמה הזאת ולסיים את 8, ואז נמשיך. יישר כוחכם, רבותיי, אם אפשר לאסוף מי שרוצה אליו את הדף בשמחה.